ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אנחנו מקליטים ערב חנוכה, אז אנשים ידעו מתי אנחנו הקלטנו. ואני מארח היום את הירושלמית שחוזרת להיות ירושלמית.
כן, תמיד ירושלמי.
ירושלמי זה דם, זה דבר שאי אפשר לשנות.
זה DNA.
כן, אז אני מארח כאן את עורך דין לילך סנג'רו מנור, שהיא מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, ותכף היא תספר לנו. וזה תחום שכבר מזמן אני רוצה לדבר עליו, שאחד הדברים שאנחנו משקיעי הנדלן, או אנחנו מזכירי הדירות, אנחנו סובלים, אנחנו לא יודעים להאריך אליו נכון, אנחנו לא יודעים להאריך נכון חוזית אליו, אז נכון שהיום נוצרו לנו ההזדמנויות, כמו וויצ'ק שהערכתי פה בפודקאסט, או דיפרנט, כל הגופים האלה שנותנים לנו ביטחון והכל, אבל אני חושב, לילך, שהכי נכון זה בעצם מה שאני כבר שומע ממך, שבחצי שעה הזאת שאנחנו ככה עושים את התחקיר, וכולם יודעים שאני עושה תחקיר לפני הקלטה, אז חשוב מאוד מה שאנחנו נשמע, ונדע למנוע, וזה הכי חשוב, נדע למנוע את הדברים, ולא, עדיף לדעת איך לא להגיע לצרות, מאשר להגיע אליהם ואחר כך לפתור אותם. אז תודה רבה לילך שבאת.
תודה רבה שאתה מערך אותי.
בכיף, זה כבוד, וחיכיתי לזה. אז בואי תספרי לכולם, מי זאת עורך דין לילך סנג'רו, מנור, ומשם נצלו לתוך העניינים.
אז אני קודם כל אגיד שאני באה ממשפחה של עורכי דין, דוד שלי זה פרופסור בועז סנג'רו, אשתו פרופסור רינת קיטאי סנג'רו, אבא שלה היה שופט בית משפט שלום בחיפה. בוא נגיד שזה די היה חלום ילדות שלי להיות עורכי דין, והנה אני פה.
איפה למדת?
למדתי גם ברמת גן וגם בתואר שני באוניברסיטת בר אילן, אני מגשרת מוסמכת. אני עורכת דין משנת 2010, וככה ב-13 שנים האחרונות יצא לי לייצג המון זוכים, שזה בנקים גדולים, עמידר, דואר ישראל, בנק הפועלים, ומאז שאני עצמאית, שזה 7-8 שנים האחרונות, אני מייצגת עובדים, עובדות, פיתורים בהיריון, פיתורים שלא כדין מעבודה, ותחום מאוד מאוד רחב שאני עוסקת בו, ועיקרי הוא גם הוצאה לפועל. אני עוזרת להרבה מאוד חייבים לצאת לדרך חדשה ללא הליכים של פשיטת רגל, מחיקת חובות, וכמובן שפונים אל האנשים שיש להם דירות ונקלעו לאיזושהי מצוקה מול הסוחרים שלהם, מה לעשות, איך לעשות, איך לבצע, איך לקבל את הכסף חזרה. בשביל זה אני פה ואני אענה על השאלות של צחי.
יופי, אז אני רוצה להתחיל דווקא לא בסדר שהתחלנו ושדיברנו עליו. אני רוצה לדבר כללי על ההוצאה לפועל, בסדר? שאנחנו מדברים שם היום דרך ההוצאה לפועל, ואני לא בטוח שאנשים יודעים שהוצאה לפועל זה כמו כוח של בית משפט.
ממש.
למעשה, הרשם, או הרשמת בהוצאה לפועל, זה סוג של שופטת. נכון. זה באותו רמה של כוח. ואני אשמח אם ככה תסברי את האוזן שלנו בהלכים כלליים כזה, ברקע כללי, מה התפקיד של ההוצאה לפועל, איפה אנחנו, מתי אנחנו מגיעים אליה, ומשם נדבר גם בעיקר על הנדלן, שזה מה שמעניין אותנו, שכמו שעכשיו אנשים יקשיבו פה, אני חושב שאת תאירי להם אור גדול מאוד, איך לעשות את ההתקשרות החוזית, ולא משנה גם אם יש להם וויצ'ק וכאלה, שהם צריכים להגן גם על עצמם. אז תספרי לנו מה התפקיד של ההוצאה לפועל ואיך היא עומדת.
אז אוקיי, הוצאה לפועל, הרשות הזאת כשמה כן היא מוציאה לפועל. כלומר, ניתן לבצע שם שטרות, פסקי דין, חוזים, והיתרון שלה למעשה על פני בית משפט, שפה ישר אתם יכולים לנקוט בהליכים. אם בבית משפט אתם צריכים לחכות, לנהל הוכחות, לחכות שיהיה פסק דין, רק לדיון הראשון אתם מחכים חצי שנה. פה לא, פתחתם תיק, תוך 30 יום אתם כבר יכולים להקל, חשבונות בנק, רכב, כל נכסים שמצאתם של החייב, ולפרוע את החוב. אז אנחנו גם נדבר פחות או יותר על הסכומים. הסכום לתביעה על סכום קצוב הוא 75,000 שקלים, צ'קים לא מוגבלים, וכמובן בעולם הנדלן וסחירויות, בדרך כלל מדובר על צ'קים שחוזרים, או חוזים שלא ממלאים אחריהם, ואז מה האפשרויות אם ללכת כך או כך, זה אנחנו באמת, אני אסביר ונבהר את זה
בחצי שעה קובע. את אמרת כאן משהו שחשוב לי להבין. את אמרת שאת הולכת, שאת יודעת לפרוע גם שטרות, אבל אמרת גם חוזים. יכול להיות מצב שיש לי חוזה, אין לי שטרות, ואני יכול להפעיל עליו הוצאה לפועל?
כן.
איך אני עושה את זה ומה המשמעות?
אוקיי, אז אני רוצה ככה ליצור הבחנה בין תביעה על סכום קצוב, שזה הסכם שמופר.
בואי תסבירי לנו מה זה סכום קצוב.
סכום קצוב?
לנו הכל כזה ברור, אבל את ראית שגם אני, שאמרת לי את המילים האלה, אנחנו אלה שלא רגילים לעולם המשפט, צריכים להיכנס לתוך העולם הזה.
אז אני אסביר. סכום קצוב זה אומר שאתם יכולים להגיד כמה החייב חייב לכם. לצורך העניין, סכום קצוב מוגבל עד 75 אלף שקלים טוטל. זה אומר שאם חזרו לכם 10 צ'קים של 70, הסכום הכל שלהם הוא 70 אלף שקלים, אתם יכולים לפנות להוצאה לפועל ולפתוח תביעה על סכום קצוב.
עכשיו, מה אנחנו עושים דרך אגב אם זה מעל זה?
אם זה מעל זה, זה תביעה רגילה. רגע, אלא אם כן, אלא אם כן. מדובר בשטרות. אם השטרות חזרו, אני תמיד, גם כשאני פותחת תיק שטרות, אני מצרפת את ההסכם. ששטר חזר, זה גם יכול להיות 20 מיליון. השטרות לא מוגבלים בסכום. ועוד הבדל
רגע, שהוא... רגע, אני רוצה להבין. אם יש לי עכשיו 10 שטרות של 10,000 שקל, שטרות זה גם, זה צ'ק, נכון?
זה צ'ק, זה פסק דין, נכון? יופי. שחזרו, כן.
יופי, שחזרו, זה אני יכול לתבוע מתי שאני רוצה.
נכון.
מתי אני לא יכול, שזה בחוזה...
בחוזה זה מוגבל ל-75 אלף שקלים, בשטרות זה לא מוגבל.
זאת אומרת, שאם אני, נגיד, יש לי חוזה, זה בשביל אלה שמזכירים, נגיד, כן. ולא עשו את זה שנה שלמה, נכון. אם בעצם סך הכל המצטבר של החוזה הוא מעל 75 אלף שקל, תמהרו, הרי אנחנו תובעים את החלק היחסי, שהבן נכון. אדם היה, נכון?
נכון, נכון.
אז תמהרו לסגור את העניין הזה, אחרי 5, 6 חודשים, 7 חודשים, נכון. שעדיין הסכום שמתוך החוזה הוא הסכום שקובע, הוא עדיין לא הגיע לסכום המלא.
נכון, אבל עוד פעם, אני לא הייתי מציעה לחכות 5, 6 חודשים.
לא, אני אומר במקסימום.
במקסימום,
לרשלנים.
כן. כן, זה או שתפתחו כל חודש תביעה לפי צ'ק שחזר, או שתחכו חודשיים, שלושה, ואז תפתחו את הכל. עכשיו, מבחינה מהותית, למה כדאי ללכת בדרך של ביצוע שטר? ולא בדרך של תביעה על סכום קצוב, ולמה גם כל כך חשוב לצרף שטר לכל הסכם שאתם עושים.
שטר שלא יתבלבלו האנשים, אנשים חושבים שטר, שטר זה שטר חוב. אז זה שטר חוב או צ'ק, נכון?
שטר חוב או צ'ק שחזר, כן, ולא חלפו 6 חודשים.
בהדגשה אוקיי? על צ'ק שחזר.
על צ'ק שחזר, שיש לו עקם סיפרת, או בוטל או...
אני כן. סיפרתי לך הרי שמישהו הגיש נגדי הוצאה לפועל על צ'ק שלא חזר, שהוא לא הפקיד כן, אותו טוב, בכלל. כן. והוצאה לפועל נתנה לו, אני קיבלתי הודעה.
כן.
אני קיבלתי הודעה שאני חייב, לפני עיכול, ובאתי לשם ואמרתי להם על מה.
אז זה כבר לא ככה. היום מקפידים.
לא, לא. אז היה שם פשלה, היה שם אז יד אחת עם הבן אדם.
פשלה גדולה מאוד.
ופיתלו לי את זה, ורצו, שלחו אותי להביא אישור, וביטלנו את זה. אז זאת אומרת, הצ'ק חייב לחזור.
הצ'ק, כן.
אני שאלתי אותך קודם, וזה מאוד סקרן אותי, בגלל שאנחנו יודעים כולנו, שאם בן אדם ביטל את הצ'ק, זה עבירה פלילית.
נכון.
מה אז אני עושה?
תראה, אפשר להגיש תלונה במחלקת הונאה, כן, במשטרה, במקביל לפתיחת הליכים בהוצאה לפועל. זה לא סותר. פשוט הוצאה לפועל לא דנים בהליכים פליליים, אז דנים בעניינים אזרחיים.
אוקיי. אז בוא נתקדם.
אני רק לא אמרתי מה מבחינה מהותית, למה כל כך חשוב ללכת על ביצוע שטר ולא פסק דין.
תמשיכי.
כי בשטר אפשר לעשות עיכול בטרם. כלומר, שאני יכולה להקל רכב של החייב, חשבון בנק, פנסיה, לפני שהוא יודע שיש לו עזרה.
בוא נבהיר את זה. אני חושב שזה, שאמרת לי את זה, אני אמרתי, אפילו אני לא ידעתי את זה.
ככה עכשיו גביתי 100% בתיק, אגב, לא מזמן.
בוא נסביר את זה. זאת אומרת, אם עכשיו בן אדם היה לו שטר חוב, שבן אדם חתם עליו,
כן.
אוקיי? הוא ברגע ש...
או פסק דין, כן.
עכשיו, ברגע שהבן אדם לא שילמו לו, שקורה המקרה, הוא יכול לפעול מיידית.
נכון, לפעול מיידית ולא...
מה הוא צריך לעשות? לפנות עם זה לאן?
ללשכת הוצאה לפועל.
כן.
ולהגיש עיכול בטרם. כלומר, אם הוא יודע מה הם נכסים, מה טוב, ואם לא...
כשאת אומרת בטרם, זה בטרם מה?
בטרם אזהרה.
אוקיי.
ובוא נגיד רגע למה הכוונה כשאני משווה את זה לביצוע, תביעה על סכום קצוב. בתביעה על סכום קצוב, צריך לשלוח מכתב התראה, לחכות שהחייב יקבל, ואז 30 יום מיום המסירה אפשר לפתוח הליך בהוצאה לפועל, של מה שאמרנו, תביעה על סכום קצוב עד 75,000 שקלים, ורק אחר כך אפשר לפעול. כלומר, לחייב יש מעל 60 ימים להבריח נכסים, להבריח כספים, לסגור חשבונות בנק, לרוקן קופות. את זה אנחנו לא רוצים. ובגלל זה, תמיד שבאדם בא אליי עם פסק דין, או עם צ'ק שחזר, או עם שטר חוב, אני אומרת לו, מגישים בקשה, זו בקשה למה הרשם, זו בקשה מיוחדת עם תציר, למעשה לשכנע את הרשם, למה אני צריכה כרגע לתפוס לו רכב, משכורת, בנק, whatever, זה בדרך כלל נכס אחד, ולא אחרי ההזרה, אוקיי? אז צריך לשכנע, ברוב המקרים אני משכנעת, מקבלים, וזה נשאר העיכול הזה.
נכון שהדרך הנכונה זה לבוא לעורך הדין כמוך, שתעשה לנו את הפעולה, אבל באופן עקרוני אנחנו הולכים להוצאה לפועל באזור, איפה אני הולך? אם עכשיו אני ירושלמי והצ'ק חזר בתל אביב, אני יכול ללכת לפעול בירושלים נגד ה...
כן, אתה יכול לפתוח את התיק בכל מקום, ההתנגדות תהיה במקום שבו הופר ההסכם לפי תקנות סדר דין אזרחי וגם לפי חוק ההוצאה לפועל, בסדר? המקום ההתנגדות, תמיד אומרים ההתנגדות, איפה שדנים בכתב ההגנה למעשה, זה איפה שאני, זה סמכות עניינית.
איך בן אדם מגיש התנגדות? על מה הוא יכול להגיש התנגדות?
הוא יכול להגיד פרטי, הוא יכול להגיד פרטי
הכוונה?
שילמתי.
שילמתי.
להגיד, הבן אדם טבע אותי על 75,000 שקלים, אבל אני שילמתי לו 10 תשלומים. החוב הוא לא 75,000, הוא 15,000. אני מבקש, קודם כל שיוקטן החוב, ועל זה, וגם לבטל את כל הריביות לצורך העניין על הסכום הגדול הזה. זה כבר ליותר מתקדמים.
אז זה פרטי, איזה עוד טענה יכולה להיות לו?
הוא יכול להגיד שהחתימה שלו זויפה. זה קורה לפעמים. זה זיוף צ'ק, זיוף שטר, אלה בדרך כלל הטענות.
איך מוכיחים דבר כזה?
חוות דעת. מי שרוצה להוכיח זיוף, זה באמת חוות דעת, או מטעם בית משפט.
מי צריך להביא? הטוען לזיוף צריך להביא את החוות דעת?
כן, מי שטוען לזיוף צריך להביא את החוות דעת, כן.
אוקיי, אז יודעת מה זה מעניין אותי, זה פעם ראשונה אני שומע, אז זאת אומרת שהיום, היום את אומרת לי, אם אתה הולך לחתום חוזה שכירות עם מישהו, תושיב עוד מישהו בחדר שיהיה עד?
אני חושבת שהשטר החוב זה מספיק, ואפשר גם להראות כמה חתימות. מה, לצלם אותו? לא הייתי רוצה שזה יהיה כזה קשה. הייתי רוצה שבמהלך העסקים הנורמליים שתהיה שם איזושהי זרימה, אני רוצה רק להגיד, בתיק שאני טענתי זיוף, דקה שם הרשמת אמרה שהזוכה, שאמר שזה לא מזויף, היה צריך להוכיח שזה לא מזויף. אני הוכחתי, כי אני גם צירפתי שם חוות דעת של גרפולוג, שאני מכירה שהוא חבר טוב שלי, ובמקרה גם השופטת מסתבר למדה אצל אותו גרפולוג, והיא גם הכירה אותו, ואמרתי שללא ספק יש פה זיוף של חתימה, והיא קיבלה את הטענה שלנו, ובאמת ניצחנו את התיק הזה.
למעשה, אבל אם הבן אדם גם אחרי, נגיד שחתמנו איתו חוזה שכירות, והוא גר בדירה תקופה, זה כבר, כבר זה ביטול לעילת זיוף,
נכון,
לא?
נכון, כי הוא גר שם, זאת אומרת ש... זה אומר שנחתם הסכם, אחרת הוא לא היה גר שם.
אוקיי, אז בואי, אז אם נכנסנו לתוך העניין הזה, בואי, אני רוצה שהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו, כמו שאני עכשיו למדתי ממך, אני הולך עכשיו לחתום חוזה שכירות. איזה דגשים אני צריך לשים, מעבר לכל מה שיש לנו היום, שכולם יודעים שיש לנו וויצ'יקים ודיפרנטים, אנחנו רוצים להיות עצמאים. איזה דגשים אני צריך לשים כדי שאני מחר, הרי אנחנו לא רוצים להיכנס לברוך.
אנחנו רוצים למנוע את זה.
אנחנו רוצים למנוע, אבל עדת, אני אומר לאנשים ששמים סורגים בבית, ששמים רב בריח, ששמים הכל, זה לא מונע פריצות, זה לא מבטל פריצות, אבל זה מרחיק אותם, זה מקשה עליהם.
נכון.
איזה דברים אנחנו צריכים לשים בחוזה כדי שמחר, אם אני צריך להילחם איתם בהוצאה לפועל, שיהיה לנו את האפשרויות. אז מה אנחנו עושים?
אז קודם כל, לקבוע שתוך, למשל, 7 ימים לא ייחשב עיכוב לצורך העניין, ומעבר לתקופה מסוימת יהיה אפשר לפנות. הבן אדם לא שילם איקס זמן, צריך שיהיה סעיף של פינוי.
ואז, או פינוי או תשלום.
או פינוי או תשלום, ואז גם רוצים לפנות את אותו דייר, בין אם זה בבית משפט שלום, או דרך הוצאה לפועל, שיהיה את הסעיף הזה. שתיים, לגבי כל הבדיקות האלה שאמרת, אפשר להיכנס לרשות האכיפה והגבייה, מרשם חייבים מוגבלים, להקיש את תעודת הזהות של אותו ערב, של אותו אדם שאתם רוצים לבדוק, ולראות אם הוא מוגבל באמצעים, אם יש לו תיק הוצאה לפועל, תגלו מראש, אתם רושמים את השם שלכם, טלפון ומייל, ואתם מקבלים את זה למייל.
יפה, וזה מידע חופשי.
זה מידע חופשי, ואתם יכולים גם בכונס הנכסים הרשמי, גם להיכנס, להקיש תעודת זהות, ואתם רואים אם בן אדם פושט רגל.
אז רגע, אם אני עושה את הפעולות האלה, אני לא צריך להיכנס גם לבנק ישראל, ולראות אם יש, הוא בחשבונות המוגבלים, או שזה...
לא, לא, אם הוא מוגבל, אתה רואה את זה בהוצאה לפועל.
אוקיי.
אם אתה רואה שהוא לקוח מוגבל, אתה תראה את זה ישר. אוקיי, אפשר תמיד להרחיב גם בנק ישראל, אני בדרך כלל בודקת בהוצאה לפועל, ובכונס הנכסים. אוקיי,
זה... אז זה חובה לעשות לפני שאנחנו עושים. עכשיו, מבחינת השטרות, יש, את יודעת, יש שתי סברות, יש כאלה שנותנים, אומרים, נעשה צ'ק ביטחון, ונכתוב עליו לביטחון בלבד לשלושה חודשים של שכירות. בעצם יש ארבעה דברים, יש את השטר ערבות, שטר חוב, סליחה, ויש את יש ערבות בנקאית.
נכון.
עכשיו השאלה שלי, מה עדיף מכל הדברים האלה, או כל אחד מה הכוח שלו, ואיך אני פועל בכל אחד מהמקרים שאני משתמש בדברים האלה.
תראה, ערבות בנקאית, אני יכולה להגיד שגם אני באתי לסחור דירה, אני לא הסכמתי, כי זה שלושה חודשים מראש, זה יוצא סכומי עתק. בדירות שהם 6-7 אלף שקל, זה יוצא לך הרבה מאוד כסף שאתה צריך לתת מראש. לפי החוק אפשר לתת שטר חוב שלושה חודשים מראש.
אני חושב שהבעיה, זה לא רק שאתה שם את זה מראש, הבעיה זה א', שצריכים בבנק שלך להקפיא לך סכום כזה.
נכון.
וגם אם יש לך את הסכום הזה גם ככה, אתה מקפיא אותו, העלות של...
העלות של זה, זה 5% בשנה, נכון? זה הרבה מאוד כסף.
זה המון כסף.
זה המון כסף. אני אמרתי, אחרי שעשיתם את הבדיקות, קיבלתם שלושה תלושי שכר, חצי שנה גם תבקשו, אין בעיה. תראו שהבן אדם עובד, תראו שאין לו שום מניעה, לא תיקים בהוצאה לפועל, לא פשוט.
רגע, 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 אמרת פה משהו. אמרת, תבדקו אחורה חצי שנה.
אפשר, תלושי שכר גם.
יפה. את אומרת את זה ככה, כי לאחר יד, ולא, בגלל שאת, זה מובן לך, אבל זה דבר שאני מקפיד עליו אצל האנשים, תלמדו מהבנקים, תלמדו מהבנקים, מה הבנק? הבנק לא מסתכל על רק על הסכום בתלוש משכורת, הוא מסתכל על עקביות ועל ותק. תראו שהבן אדם הוא בן אדם עקבי. אותו דבר דרך אגב מבחינת כתובות מגורים. אם בן אדם מחליף כל חודשיים כתובת מגורים, הוא ילך לבנק, הוא לא יקבל זה, הוא לא יקבל משכנתה.
נכון.
אז את אומרת את זה כמובן מאליו, וזה דברים שצריך לצעוק אותם לאנשים.
זה דברים מאוד מאוד חשובים.
הלאה. עכשיו אמרנו, בוא נחזור רגע לשטרות ולכל. אני עכשיו רוצה להחתים. אני רוצה להחתים. אני בשטר ערבות, בשטר אני גם מחתים את הערב, נכון?
נכון. אז חשוב...
אז מי יכול להיות ערב?
ערב זה צריך להיות בן אדם ניטרלי, כלומר, לא שותף של הערב בערבות רשומה ולא אשתו. אוקיי? שלא יהיה בדרגה ראשונה, כי אז...
למה?
כי אז לפי חוק הערבות יש מה שנקרא ערב מוגן. והיום זה 83,300 ומשהו, זה כל הזמן מתעדכן, שעד הסכום הזה למעשה אי אפשר לגעת בערב. ואפשר לממש את הערבות רק עם החייב, כלומר זה שחתם את ההסכם, הולך לפשיטת רגל. ואם זה ברכישת דירת מגורים, זה 744,000, משהו והסכום הזה מתעדכן.
בואי רק נסביר לאנשים שזה נועד למקרים שבאמת איזה מישהו מסתבך בעסק,
נכון.
או מישהי מסתבכת בעסק, וכדי שלא ייקחו להם באותו רגע את הבית, או נכון. שלא יפגעו והם יוכלו להמשיך לנהל את החיים, הגנו בצורה כזאת על בני הזוג או על השותף נכון, העסקי. כן. זה אותו דבר.
נכון, זה הגיון.
הגנו עליהם כדי שהם יוכלו להתארגן ולהתגונן,
נכון.
ולא ייפגעו והם יוכלו להמשיך את החיים.
ולכן חשוב שזה יהיה בן אדם ניטרלי, שלא קשור לאותו בן אדם שחתם את ההסכם, גם לגביו לבדוק שלושה, חצי שנה גם אחורה, זה לא משנה. אז הוא בין שלושה חודשים לחצי שנה, אם הוא פנסיונר, מה טוב של המשטרה גם מצוין, להראות שהוא יציב. גם מבני זוג, אגב, אני עצמאית, אז אני משלמת לעצמי משכורות, אז אין לי תלוש שכר. אני מראה את העברת משכורות ממני אליי, מה שנקרא, מהחשבון העסקי לחשבון הפרטי, או מביאה איזשהו אישור מרואה חשבון, שאלה הכנסות, אני יכולה גם להביא שנתיות ולהראות. ולהראות שאני יציבה, אני כבר עצמאית הרבה מאוד שנים, להראות שאתם יציבים, אוקיי? זה מה שרוצים לראות.
עוד פעם, אנחנו לומדים מהבנקים איך לעשות את זה.
נכון.
עכשיו, בואי נראה, כל הזמן מרחיקה את זה, בואי נראה עכשיו, קרה עכשיו המקרה, בן אדם חזר לו צ'ק, חזר לו צ'קים של הסוחר שלנו, בואי נראה בכל אחד מהמקרים, מה קורה שיש לנו שטר, מה קורה שיש לנו צ'ק שהוא לביטחון בלבד, את יודעת מה? אסביר רגע את הנושא של הערבות הבנקאית, אני חושב שזה כבר ילך משניהם. מה אני עושה כרגע, ברגע שחזר צ'קים של הסוחר שלי?
תראה, אני, כפי שאמרתי לך כבר לפני כן, בגלל שברגע שנפתח לבן אדם תיק בהוצאה לפועל, יש לו הערה בבנק ישראל, זה מפריע לו לקחת משכנתה, זה מפריע לו לקדם בחיים, בבנקים פתאום אם הוא צריך הלוואה לא ייתנו לו. אז אני אומרת, קודם כל לפנות לבן אדם, אני גם מייצגת חייבים ואני יודעת מה המשמעות וכמה זה קשה אחר כך למחוק את זה. אז קודם כל לפנות אליו, נו, תקשיב, חבר, חזר לך הצ'ק, יש לך אפשרות, 7 ימים, 10 ימים, בוא תשלם לי. אני אפרוס לך, אני אוסיף לך את זה לסחירות לחודש הבא. אנחנו יודעים, עברנו שנתיים של קורונה, הרבה בעלי דירות פרסו את הסחירויות, הוסיפו את זה לחודשים הבאים, וזה יסתדר, ברוב המקרים זה יסתדר. אז אני אומרת, עם כל הידע שלי אתה יודע, והיכולת לפעול בהוצאה לפועל, כאילו לקחת רגע צעד, להציע לו לשלם, לא משלם.
לא חובה, פעם היה נראה שזה חובה להראות גם לרשות ההוצאה לפועל, שעשית איזשהו ניסיון לגבות את הכסף.
לא, גם היום. זה בסדר גמור, זה גם ניסיון, שהתקשרת, תשמרו את הוואטסאפים, תשמרו את המיילים, תשמרו את זה הכל.
לא, זה גם חשוב. זאת אומרת, וואטסאפים זה תקשורת.
שלום, אדון כהן, פניתי לך בגלל שהצ'ק חזר בתאריך זה וזה, אני מתריע, לא רק לדבר בטלפון, הקלטת, לא הקלטת, לרשום, יש לך 7 ימים, תדבר איתי, אני מוכן לחלק לך, אני מוכן... אתה רואה שבן אדם לא משלם. אוקיי, תפעל.
אני חייב לשאול אותך שאלה, שזה קורה לאנשים. דעת, לפעמים קורה מצב שאנחנו מזכירים דירה למישהו, מגיע השלב שהוא צריכים לחדש סחירות, והוא לא חותם איתנו, מתחמק, ואז באמת אנחנו נקלעים לסיטואציה שהוא לא שילם לנו כסף. מה קורה במצב הזה? והוא ממשיך לגור, ואנחנו יודעים שהוא ממשיך לגור, וגם יש את כל ההוכחות, ארנונה וכל מה שקשור. האם אנחנו יכולים לפעול נגדו בדרך כלשהי בהוצאה לפועל?
בהוצאה לפועל, אם יש לך סעיף של פינוי בהסכם סחירות, אתה יכול.
אבל ההסכם נגמר.
ההסכם נגמר, אוקיי. אז במקרה הזה צריך ללכת לבית משפט שלום, הליך מהיר של פינוי מושכר, זה בין 30 יום ל-60 יום.
זה כולל גם את הגבייה של החוב לא, של הזה?
לא, זה צריך להגיש בנפרד, עוד פעם.
לא, אני מדבר, בואי נפריד.
אתה יכול להגיש בהוצאה לפועל את החוב, רגע, בוא נסכם.
למרות שאין לי הסכם?
למה לך הסכם? זה הסכם הישן.
ההסכם הישן, תופס.
כן, ברור שהוא אוקיי. תופס, לא שילם, לא שילם והוא ממשיך להתגור בדירה. אני אגיד עוד פעם, לעניין בית משפט שלום, למה זה הליך מהיר? כי רוצים, בדרך כלל, אני מחכה בדרך כלל 4 חודשים, חצי שנה לדיון. פה אומרים לך, בוא, 30 ימים עד 60 ימים, תפנה את הדייר.
זה קודם כל פינוי.
קודם כל פינוי. אם אתה רוצה מה שנקרא גם וגם, אז אתה תוזמן לבית משפט לפי יומן בית משפט, שזה, אתה יודע, שזה יכול לקחת הרבה זמן. אני אומרת בית בבית. תפתח תיק בהוצאה לפועל, אוקיי? תתווה את ההסכם, את הצ'קים החוזרים מה שצריך, בוא נביא, תפנה אותו.
כן, אבל אמרת לי קודם, שאם יש לי, אם יש לי תשטר,
כן.
אם יש לי תשטר, למעשה, אני יכול, ברגע שהצ'ק חזר, פשוט לגשת להוצאה לפועל, נכון? לא לחכות.
לא לחכות, אתה יכול או עיכול בטרם, או לבצע אותו ולחכות שיחלפו 30 יום.
שאמרנו עוד פעם, העיכול בטרם, עוד פעם, שאנשים יבינו...
בטרם, עזרה, בטרם, שהחייב יודע בכלל על התיק הזה. זה הבטרם.
אז אני חוזר על זה, חוזר, עוד פעם, אנשים צריכים להבין, ברגע שאנחנו מגישים תיק הוצאה לפועל, נכון? הרשם צריך להודיע, או בעצם ההוצאה לפועל צריכה להודיע לחייב שיש לו חוב, נכון?
נכון, אבל אנחנו לא רוצים שהוא ידע, בגלל זה אנחנו עושים בטרם.
וזה הליך שלוקח 30 יום, נכון?
נכון.
ואנחנו אומרים, לפני שהוא מתעורר...
לפני שהוא בכלל חשב...
אנחנו נכנסים בזה.
אנחנו נכנסים ותופסים לו רכב, חשבון בנק, פנסיה, מה שאתם יודעים שיש.
אז מה שאת באה להגיד כאן, ואנחנו בעצם צועקים את זה, זה למנוע את הדחיינות, לא לחכות, אלא לפעול מיידי, ככל שנפעל יותר מהר. עכשיו, זה גם נכון לכל אלה שיש לנו צ'קים שרשום עליהם לביטחון בלבד, דינוק אותו דין?
הבן אדם לא שילם עוד פעם, אתה צריך להפקיד, אתה צריך לעשות חישוב.
את הצ'ק הזה צריך להפקיד, נכון?
לרשום כמה...
אז מה המשמעות שהוא לביטחון בלבד שרשום עליו?
לביטחון, זה כתוב גם בהסכם, כי בשלב בו הסוחר... מפר את ההסכם ולא משלם, אז זה בדיוק לביטחון, כתוב גם בהסכם שזה אמור לשלם את כל החובות שלו לרשויות וגם תשלומי שכירות, לכתוב את זה בהסכם. צ'ק ביטחון זה לא רק לרשויות, אוקיי? גם לאי תשלום שכר דירה, ושאתה יכול למלא שם את הפרטים.
כולל גם אם הוא עושה נזקים בדירה?
כן. כן. כן, ותכתבו
את זה. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. כן. לקחנו, חתמנו את הבן אדם ערב, ואני חושב שערב, אנשים צריכים ללמוד, ערב זה כלי מאוד מאוד חשוב. למה? אני יכול לספר לך ש... הייתה לנו דירה באחד הלקוחות שלי בחיפה, אני הרי לא עושה ניהול, אבל אחד הלקוחות שלי בחיפה, דייר עשה בעיות, לא שילם, עשה בלגן בדירה, והיה ערב אבא שלו. וכל מה שעשינו זה הודענו לאבא.
כן.
במקביל שהודענו לו שהוא לא משלם ושהוא עושה צרות, הודענו לאבא. ואבא לקח ושבר לו את העצמות, ואבא דאג לנו לחוב. היה לנו עוד מקרה, היה לנו עוד מקרה, גם כן, שדייר שלא שילם, התחיל להתחכם, אמרתי ללקוח שלי, אדוני, תרגע, הוצאנו מכתב לערב, אמרנו לו, שמע, הוא לא מעניין אותנו, אתה מעניין אותנו, נכון. ואנחנו נבוא אליך, הוא הלך לגבות את הכסף מהשני, ושאיך אמרת, הוא הבין, הוא הבין שהולך להסתבך, ושהולך להיות לו קטם.
נכון. אז זה העניין שהערב יעשה הכל שלא יפעלו נגדו, שלא יפתחו נגדו תיק הוצאה לפועל, והוא למעשה בסופו של יום מסייע לכם, בעלי הדירות, לגבות את הכסף.
אז עכשיו אני שואל אותך, עכשיו יש לי ערב, והוא חתום על שטר החוב, כן. ועכשיו חזרו הצ'קים של הזה, והפקעתי אותם והם חזרו. האם לרוץ להוצאה לפועל, או קודם כל לפעול לערב, לפעול נות לערב, להגיד לו את החוב, או ללכת להוצאה לפועל להגיש, ובמקביל לפנות לערב, מה לעשות?
כל אחד, אני אומרת עוד פעם, זה עניין...
יש משמעות לזה שזה במקביל?
תראה, אתה לא יכול לגבות כפול, אתה יודע את זה.
לא, ברור, המטרה היא לגבות פעם אחת.
אתה ראית, כמו שאמרתי לך כאן, אתה יכול מצד אחד לבקש את הפינוי, ומצד שני לתבוע בהוצאה לפועל. אני כן הייתי מנסה, עוד פעם, בגלל שאני יודעת מה המשמעות של לפתוח תיק הוצאה לפועל, מבחינת דירוג האשראי ובנק ישראל, כן לפנות לערב, כן לגייס אותו לטובתנו, כן לעזור לנו. צריך גם להבין שבהוצאה לפועל זה לא תמיד, גם תמתי עיקול צד ג', לא בטוח שתמצא. אני בתיקים יותר גדולים לוקחת חקירות. יש לי חוקר שאני עובדת איתו, ואומר לי, לך כדאי או לא כדאי? לפעמים לא כדאי, ומי נשאר לנו? זה הערב. ואז אתה אומר לו, תקשיב, אתה מנהל איתו את המשא
ומתן. אומרת שלא כדאי בגלל שאין מה לתפוס אצלו?
אין מה לתפוס וחבל בכלל לפתוח את התיק הוצאה לפועל, לא של הערב, של החייב העיקרי, כלומר של הבן אדם שהזכיר מאיתנו את הדירה. אז אני אומרת כל מקרה לגופו, אני לא יכולה להגיד לך חד משמעית, כי יש לי חקירה, יש, אין. אין, אני הולכת לערב.
כן, העניין הוא, כמה עולה חקירה כזאת?
עוד פעם, חקירה יכולה להיות בסיסית בין 2,000 ל-3,000 שקלים, זה באמת עם הכל. עם דירות, עם רכבים, עם בנקים, זה שווה.
ולמי אנחנו צריכים לפנות? למשרדי חקירות מוסמכים?
משרדי חקירות, כן.
אוקיי. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים במצב דרמטי של סכומים גבוהים, אז את ממליצה
לפנות... אני לא נוגעת בתיק, אני יכולה להגיד לך, שלפני איזה שנתיים הגיעה אליי חברה שאני אגבה לה כספים, עשו איזושהי עסקת רכב, עסקת מכר של רכב, הבן אדם עבד עליהם, זה 500,000 שקלים. אמרתי להם, בואו, שימו 2,500 שקלים, תקבלו חקירה. הם לא עשו את זה. אני עד היום שנתיים רודפת אחרי החייב, צווי עיכוב יציאה מהארץ, עיקולים, כלום. למה? כי עשינו תביעה על סכום קצוב, ועד שקיבלנו את העזרה, ועד, הם לא רצו לעשות את העיכול בטרם, אז זה לא היה משמעות אם זה שטר או זה. והוא הבריח לבינתיים את כל הכספים, והוא עונה הרבה מאוד אנשים. אז תעשו את השיקול הכלכלי שלכם, אם כדאי לכם לקחת חקירה, יכול להיות שכבר יש לכם נתונים עליו. למשל, יש בעלי דירות שאומרים לי, תקשיב, אנחנו יודעים שגם יש לו פנסיה פה ופה, אנחנו יודעים שיש לו גם רכב, מספר זה וזה, ואת יכולה כבר לתפוס לו את הרכב. אז לא תמיד צריך חוקר, כן? יש דברים שגם העיניים שלנו ראו, והאוזניים שלנו שמעו, וזה מספיק.
אוקיי, עכשיו בוא נלך הפוך. הרי את מוציאה גם אנשים ממצב שהם ערבים, או במצב שהם חייבים, ופתאום הכל מתהפך. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו יוצאים שידינו על עליונה, ואנחנו יודעים גם איך זה הולך בעולם המשפט, אבל בואי תאירי את עינינו למצבים, מצבים שאנשים הפעילו תיק הוצאה לפועל נגד החייבים שלהם, נגד הדיירים שלהם, והדברים השתנו.
אז תראה, אז אני...
את הרי בדרך כלל מייצגת את החייבים.
את החייבים. יש לי גם כמה חברות גדולות שאני מייצגת שהם זוכים, אבל בדרך כלל זה חייבים. אז נימוקים שהרבה פעמים משתמשים בהם זה זיוף חתימה, זיוף שטר שלהם, לא שלהם.
בואי נתמקד רגע בזיוף חתימה. זה ממש מציק לי כבר, אנחנו חוזרים על זה פעמיים. כן. זה חוזר הרבה?
זה חוזר, האמת היא, אני נתקלתי בזה לא בחוזה סחירות, שפה באמת נפגשים הדיירים, גם לפעמים יש מתווך, ויש לנו גם עד שראה את החתימה. ראיתי את זה יותר בעסקאות מסחריות יותר, שהחתימו צד שלישי, וזה לא הצד שלישי, או שזייפו חתימה של עובד, ואחרי זה טענו שהוא חתם להם ערבות. כל מיני דברים כאלה שאני פחות אוהבת, אבל...
אז עוד מקרים, מה היה?
יש אנשים שפשוט ניצלו מצוקה שלהם. אני יכולה להגיד שעכשיו יש תיק שאני מטפלת בו, שזה הסדרים. ודובר באישה, אני יכולה לספר, אישה שיש לה בעיות נפשיות הרבה מאוד שנים, היא בת 67, היא חולה סרטן כרונית, מסתובבת עם פרוטזה, מסתובבת עם קולנועית. שני הילדים שלה תומכים בה, היא גרה באיזה דירה שבורה, מאופשת בכפר סבא. והיא בשנת 2012 שני הילדים מונו כאפוטרופוסים עליה, כי הבינו שיש איתה בעיה, התחילה לחתום על כל מיני דברים, עבדו עליה, שילמה, אתה יודע, כל אלה שעובדים עליהם בטלפון, והיחדו את כל התיקים. עכשיו אני באתי לעשות הסדרים, אוקיי? אומרים לי, יש נכס, שלחתי לה מכתב עם כל הבעיות הרפואיות שלה, וכל המקרה המצער, אני יכולה להגיד שהחוב הכי גדול, אני לא אגיד את שם הבנק, אבל בנק די גדול, אני הורדתי מ-249,000 ל-30,000, אני מחקתי משהו כמו 450,000 שקל מהחובות שלה, זה הגיע ל-600, זה התחיל ב-290, זה הגיע ל-600, ויש לנו עוד איזה חברת אשראי אחת.
זה חובות, את מדברת על הסכומים שנוצרו מריביות והצמדות?
מריביות, זה התחיל ב-230, הם הגיעו אליי שזה היה 550 בערך לפני 4 חודשים, ועכשיו זה כבר קרוב ל-600, זה כבר לא קרוב כי את כל התיקים אני כבר הורדתי, ויש נושא אחד שעיניו נשואות אל הדירה שלה, למרות שהיא חולה, למרות שהנושים, כל הנושים, 82%, נקרא לזה מהנושים כבר הסכימו, וזה נמחק. תוכל גם להראות לך את ההסכמים. והוא מתעקש, וזה תיק שלדעתי יצא לתקשורת, כי האחים רוצים לצרף פה את התקשורת. ויש מקרים כאלה, ואני בתור מישהי שגם ייצגה את בנק הפועלים בעבר, כסחירה באחד המשרדים הגדולים, אני פונה אליהם ואומרת להם, תקשיבו, פעם בי אנחנו נתקלים במצב שהוא יוצא דופן. אנחנו נתקלים בבן אדם שהחיים לא היו טובים אליו. בן אדם שיש איזשהו פגוע נפש, הוא עבר תאונת דרכים, שהוא חולה באיזושהי מחלה קשה, ומשם ההסתבכות שלו. והילדים רוצים לשלם, הילדים גייסו פה כמעט 300,000 שקל בשביל החוב, זה המון, הם גייסו את הקרן, כן? שגם את זה עכשיו לא מקבלים. ועכשיו זה זמן מצוין, עד סוף שנה, לזכור, נובמבר, דצמבר, אנושים, עושים הסדרי אנושים, הבנקים, חברות אשראי, אני יכולה להגיד גם הצעה מאוד מאוד גבוהה שנתנו לי שהיה סכום קרן, גם הורדתי את סכום הקרן. זה השלב, אני כבר אומרת לחייבים, אם יש לכם חובות, עדיין אפשר לעשות הסדרי אנושים עם הבנקים, למחוק באמת את החובות, גם 90%, אוקיי? תלוי עוד פעם, חוב ישן, חדש, איחוד, לא איחוד, יש הרבה פרמטרים, אני לא אגיד כזה טייטלים, אבל אפשר למחוק סכומים נכבדים מהחובות שלכם, ותצאו כבר לדרך כלכלית חדשה, בלי עיקולים, צווי עיכוב, צווי מניעה,
מה המשמעות של זה אבל אחר כך לעתיד? אם אנחנו הרי מוחקים, אנחנו בעצם ננעלים בבנקים, נכון?
תראה, אני אתן דוגמה
למרות שבמצב הזה כבר את נעולה, אין נעול.
אז תראה, אני יכולה לתת דוגמה על לקוח שלי, שגם היה חייב 20 שנים בתיקי הוצאה לפועל, היה לו חובות, הוא הסתבך, היה לו איזה שותף שימר, אז מי שזה זוכר את אואזיס שהיה אז בים המלח שם באזור, והשותף שלו נפטר, נפלו עליו 5,140,000 שקל חובות, זה תיק שלי מפני שנתיים, אני הורדתי לו את זה ל-160,000 שקלים, ואחרי שסגרנו לו את כל התיקים, הוא רצה לפתוח חשבון בנק. הוא אמר לי, לך, אני 20 שנה, אין לי חשבון בנק, אני מתנהל עם החשבון של בני משפחה. ואחרי 3 חודשים, הוא הורד את השכר שלו, ופתחו לו, ונתנו לו כרטיסי אשראי, ומאז הוא היה 8 פעמים בחול. אז בסדר הערה. אני יודעת שגם בדיעבד הוא שמר על עצמו, ואני רוצה להגיד שדווקא המשרדים הגדולים בירושלים רצו ממנו 250,000 שקל, ושייכנס להליך פשיטת רגל. וכשהתיק הגיע אליי, כמובן שלא דרשתי שכר טרחה כזה מופרז, כי אתה רוצה להוציא בן אדם מחובות, לא להכניס אותו לחובות חדשים אליי. אבל אני מאמינה, אני תמיד מגיעים אליי מקרים שאומרים לך, את הקו האחרון, אם את לא פותרת לנו את זה, אין. ובאמת נלחמתי, לקחנו משהו כמו 6 חודשים, 7 חודשים, זה עוד בקורונה, והסגירות, ובסוף כל התיקים נסגרו. הוא גייס את הסכום כסף הזה מהמשפחה, ולבן אדם שלום, מה שנקרא. אז אני, עוד פעם, אני מאוד אוהבת לייצג חייבים, אני לא אשקר, וזה אנשים שבאמת הסתבכו בתום לב, או שסיפחו אותם, או שזייפו חתימות שלהם, או הסתבכו כלכלית. ועוד פעם, לא בהליך של פשיטת רגל, היום קוראים לזה הליך של שיקום כלכלי.
שזה אומר?
כאילו, משקמים אותו, הוא צריך להגיע גם לכל מיני פגישות, כלכלת המשפחה, שהוא לא יחזור, כי אומרים שאנשים שפשטו רגל, וזה נכון, תוך 8 שנים פושטים שוב רגל, כי הם לא יודעים להתנהל כלכלית נכון.
כן, אבל את יודעת, א', יש בזה משהו. יש
ברור,
בזה משהו.
בוודאי, בוודאי.
אבל את יודעת, אני, הרי מה שאני נפלתי עם העסק שלי, אני לא פשטתי רגל, אז אני עוזר לאנשים הרי בהתנדבות, כן. כאלה שמגיעים למצבים, וצריכים ללמד אותם גם בהתנהלות מול הבנקים, גם בכל, זה לפעמים זה אחד גורם לשני.
נכון.
ושלפעמים הבנקים כבר נמאס להם האנשים. הבנקים רואים שאנשים כל הזמן מסתירים, אנשים מתביישים במצב שלהם,
כן.
או שהם חושבים שהם עובדים על מישהו, ואז הם לא, אחד הדברים, אחת הסיבות שהבנקים עזרו לי בנפילה שלי, קודם כל הם עזרו לעצמם שהם לא מחקו חובות.
כן.
אז לא היה להם חובות עבודים, אבל זה התחיל מזה, שאני לקראת הנפילה שלי, לקראת הסגירה של העסק, שהייתי כמה פעמים, הייתי צריך לעשות חריגות, הייתי בא לבנק, הייתי אומר להם, אני צריך חריגה ל-X זמן, והייתי עומד בזה. ויצרתי יחסי אמון עם הבנק, וזה מאוד מאוד חשוב הדברים האלה.
בוודאי.
שברגע שזה מתחיל במלחמות, אנחנו יודעים שזה מלחמות, ולכי עכשיו תתחיל לי גם להוציא כסף על עורכי דין, למרות נכון. שאני מאמין שאת גובה את הרוב באחוזים מתוך
נכון.
החיסכון, אבל גם את זה צריך שלם לך.
נכון.
אז אני אומר, גם בדברים האלה צריך לדעת להתנהל, וזה יפה מאוד, אני לא ידעתי שיש את השיטה הזאת, שבעצם מכוונים אנשים לעשות שיקום כלכלי.
אבל אני אגיד לך למה אני לא אוהב את ההליך הזה, כי קודם כל הם מוכרים שם את הנכסים, בן אדם יש נכס, אסור לו ללכת לפשיטת רגל, כי מוכרים לו אותו בערך בשליש מהערך שלו. זה עדיף שבן אדם שהוא יודע שהוא הולך לקרוס, ויש לו חובות של מיליונים, וזה חובות חדשים אני מדברת.
שימכור לבד.
שימכור לבד.
גם אם זה נכס המגורים שלו?
כן, פעם הייתה הגנה על דירת מגורים. עכשיו, למה אני לא אוהב את החוק הזה? כי היום אין הגנה על דירת מגורים, מוכרים את הנכס ומעבירים אותם לגור בסחירות. בגלל זה אני לא, אני חושבת שבסופו של יום החוק הזה בא לשרת את הנושים, הוא לא בא לשרת את החייבים, ואנחנו יודעים ש...
מצד שני, רגע, מצד שני, בוא נהיה אגונים, שאין שום הצדקה שבן אדם שחייב עכשיו 4 מיליון שקל, וגר בבית של 5 מיליון שקל, שהוא ימשיך לגור בבית
זה
כזה.
זה בסדר, אבל כשאנחנו מדברים על תיקי איחוד למשל, 20 שנה, חוב שהתחיל ב-100,000 והיום הוא 2 מיליון, והם לא עשו שם שום דבר, כי זה בייחוד. בן אדם משלם 150 שקלים, כי זה מה שיש לו. אין שום סיבה שבעולם, שבחוב של 100,000, אתם תמכרו לו את הבית. זה בדיוק מה שאני אומרת היום, בתיק הזה שאני מנהלת של האישה, שהיא פגועת נפש, ואני מייצגת את הילדים שלה שהם אפוטרופוסים. כתבתי להם, תקשיבו, כל אנושים מחקו מעל 75% מהחוב. וגם אם היינו הולכים, יש היום הליך שנקרא טרום פשיטת רגל, זה אומר שעושים הסדר נושים, ורק אם הוא לא צולח, הולכים להליך של הפשיטת רגל. אמרתי, גם אם הייתי נכנסת בגדרי ההליך הזה, אתם הייתם צריכים להתיישר עם כל הנושים, אם מחקתי 75% ו-75% מהנושים מחזיקים בחוב, אתם הייתם צריכים לקבל את ההצעה שלי, אוקיי? שהייתה, גם הייתה גבוהה, כי זה הסכום הקרן, ולשחרר את האישה לחופשי. עכשיו, הם לא הוגנים, אמרתי עוד פעם, זה תיק אחרון וזה תיק קשה, הם רוצים שהסכום הקרן היה 40,000, ורוצים 70,000, שזה מטורף, שהחוב היום קפץ ל-110, עוד פעם, אישה בייחוד, כן? האישה נמצאת משנת 2012 בייחוד. הם מכוונים למה? פה אני כבר אומרת שיש פה שימוש לרעה בהליכי הוצאה לפועל, כי הם רוצים שיהיו עוד ריביות ועוד ריביות, ואז הם יגישו מימוש של הנכס.
השאלה, את אומרת שיש כאן שימוש לרעה, השאלה, אם המדינה, אם מי שאחראי על זה, או לשכת הוצאה לפועל, בתי המשפט, לא יודעים להגן ולעצור את
ה... לא, הם לא יודעים להגן.
הם לא מתערבים?
אני לא יודעת אם להגיד את זה, זה שמע לא נחמד, אבל גם כשבאים למכור בית לבן אדם בבנקים, אגב, לא אני אומרת את זה, זה היה כתוב בעיתונות, שמי שקונה את זה, זה העובדים של הבנק, ההתמחרות הזאת שעושים, זה אותו עורך דין שמטפל, זה הקרובים, אני לא אמרתי את זה,
זה לא מחויב בחוק המכרזים, את אומרת.
נכון. קודם כל נותנים את זה למקורבים, ואז אנחנו רואים שכל מי שטיפל בזה, למעשה, אתם רואים אנשים שיש להם הרבה מאוד נכסים, או אנשים שאין להם כלום. עוד פעם, אני לא אוהבת את זה, אני אגיד שפשיטת רגל, הליך שיקום כלכלי, מה שלא משקם כלכלית, זה המוצא האחרון. עדיף שתגייסו כסף, עדיף שתעשו הסדרי נושים. עכשיו זה הזמן, עדיין זה הזמן לעשות את זה, ותצאו לדרך חדשה. אל תאבדו את כל מה שיש לכם.
תקשיבי, אני רוצה, אנחנו, את לא תאמין, אנחנו מסיימים. צריך ללכת להדליק נרות תכף, למרות שאנשים ישמעו את זה, כבר ידליקו כמה נרות בדרך. אבל אני רוצה לסכם כמה דברים לאנשים. קודם כל, בהתקשרויות שלהם החוזיות, תקפידו. עכשיו אנחנו למדים על השטר חוב.
שטר חוב שיהיה אדם ניטרלי, נכון.
ולמלא אותו כמו שצריך.
למלא אותו כמו שצריך.
עם הפרטים המלאים של הערב, ואת הערב ואת ה...
וצילום תעודת זהות של הערב.
או, זה חובה, טוב שאמרת את זה, אני כן. תמיד מקפיד על זה. ועוד משהו שחשוב לציין, אני מקווה שאת תצדיקי אותי, יש אנשים שאת באה אליהם ואת רוצה להחתים אותם חוזה, והם אומרים לך, תשמע, הערב שלי לא יכול לבוא, אני אחתים אותו בבית. אין דברים כאלה. אתה לא רואה את הערב בעין, אין בעיה, שיחתום ליד עורך דין.
אוקיי.
שמישהו יאשר לו, ושאחר כך הוא יגיד, אני לא חתמתי פה, מי יחתים אותי? בואו נראה את הערבים שלנו, אחרת נכון. באמת יעבדו עלינו. נכון. אז בבקשה שהערבים יבואו, יזדהו בתעודת זהות. נכון. ועוד משהו, שאם כבר אנחנו מדברים על זה, את יודעת, אנחנו חותמים הרבה חוזים עם כל מיני עולים, מכל מיני מקומות שלא יודעים לקרוא ולזה, אז בבקשה שגם יהיה מתורגמן, נכון, שיחתום ויאשר נכון, את התרגום,
נכון.
ויגיד שיכתיב להם את הכל, ונמלא את התעודת זהות שלו, ונצלם את התעודת זהות שלו, והוא יחתום לא כערב, יחתום כמי שאישר את ההקראה של החוזה, זה הרווחנו דרך אגב.
אפשר פשוט לזמן אותו ליום שחותמים את ההסכם, אוקיי?
לא, חובה, אם לא, אז נלך לחתום אצל הערב. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, ולהקפיד על הדברים האלה, ולעשות את כל הדברים בצורה מאוד מסודרת, וברגע שיש לכם איזושהי בעיה, כמו שאמרה עורכת הדין שלנו היקרה, ללכת ולעשות טלפון לחייב ולדאוג שהוא יחזור, אם אפשר לכתוב לו הודעות, שיהיה לנו תיעודים.
הכל את העד, כל, גם וואטסאפ היום זה ראיה מצוינת.
ואז לשמר את זה ולייצא, ואני אומר שאנחנו בעצם, אם אנחנו עושים את כל הפעולות נכון, אנחנו נצא מזה בסוף עם הכספים שלנו.
נצא מזה בשלום, כן.
אז עורכת הדין לילך סנג'רו מנור, אני מאוד מודה לך שבאת.
אני מאוד מודה לך, צחי.
אני מודה לך על כל הידע הזה, זה פתחת לי כאן אנציקלופדיה שלמה של הוצאה לפועל, ואנחנו עוד מקווה שלא נסתקק לשירותים שלך בהוצאה לפועל, אבל אם כן, אז
אבל
אני...
אבל לפחות תעדכן את החוזים לפי מה שאמרנו פה, ברור. שאנשים יעדכנו ושימו את הדגשים כדי למנוע את כל הבעיות.
ואת הפרטים של עורך הדין סנג'רו מנור יש באתר, ואתם יכולים להגיע אליהם, ותודה רבה.
תודה רבה, צחי, חג שמח.
חג שמח.